שלום, ערב טוב.
למה זה מצחיק?
טוב. אני מוכרח לציין באופן חיובי התקדמות יפה ביותר בקרב הציבור הקדוש היושב כאן, שלרבים, אני לא הייתי אומר לכולם, אבל לרבים יש ספר. וזה דבר שבהחלט מלבב ומשמח. זה קומפלימנט אדיר, אתה לא יודע מה זה אומר. ההבדל שיש בין שיעור שבו אדם יש לו ספר לשיעור שבו לאדם אין ספר. אין מה להשוות בכלל.
לא, כי זה לא קשור לתל אביבי.
זה לא קשור לתל אביבי.
למה לא? כי עובד גשם.
לא, זה נמאס לי כבר להעיר על זה. טוב. ובכן, אנחנו משנה וב, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. החלוקה למשניות משתנה ממהדורה למהדורה, כן? אצלי זה משנה וב. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, זה בפרק א' של מסכת אבות.
מי זה ניתאי הארבלי?
יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. ממי הם קיבלו? מיוסף בן יוחנן ויוסף בן יועזר. כן, יהושע בן פרחיה הוא נשיא הסנהדרין. ניתאי הארבלי אב בית דין. איפה זה ארבל?
על יד טבריה.
ליד טבריה, הארבל המפורסם. אז ניתאי הוא מהצפון. יהושע, זאת אומרת שכבר בתקופה הזאת יש התיישבות מספיק גדולה בגליל כדי שיצמחו משם חכמים.
למה לא מצוין שם אביו?
למה לא מוזכר שם אביו של ניתאי הארבלי?
הוא
יגיע? אין לי מושג. לא יודע למה. אין לי מושג.
אולי
הוא יגיע. לא נראה לי, אין מסורת כזאת. אז לא נותר לי אלא לומר מה שאני כבר טענתי, שאני לא יודע. על מה הם מדברים שני החכמים האלה? הרי לפני כן אנטיגנוס דיבר על איך שהתלמידים שלו צריכים להתנהג, נכון? הוא אמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אם כן, נדבר על האדם עצמו. אחר כך יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן דיברו על הנהגת האדם בתוך ביתו. כן, יהי ביתך בית ועד החכמים, יהי ביתך פתוח לרווחה. אל תרבה שיחה עם האישה וכדומה. כל הדברים האלה ששייכים להתנהגות של האדם בחוג הקרוב לו. אחרי שדובר על החוג הקרוב, מדברים על חוג יותר רחב, שהוא החוג החברתי הכולל. בואו נראה מה אומר יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב. את רוצה ספר. זה באמת דבר ראוי וחיובי ביותר. יש... לא, אולי אין עוד. אין. חייב ספר.
הנה פה,
אין
לך ספר.
אין באדמה. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לכף זכות. אם כן, מדובר על הנהגה שהיא שייכת למה שמעבר לחיי ביתו של האדם, אלא לחיי החברה בכלל. הקשר של האדם עם המעגל היותר רחב. גם ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. גם זה הנהגה ששייכת אל החוץ. עם הבדל אחד, יהושע בן פרחיה מדבר על מה שצריך לעשות, וניתאי הארבלי אומר מה שצריך לא לעשות. כן, כי האחד הוא מצד החסד, השני מצד הדין, כראוי לנשיא ואף בדין שמשלימים זה את זה. עכשיו, בואו נתבונן קצת בדברי יהושע בן פרחיה. רב יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב. ולא כתוב, זה דיוק יפה של המהר"ל מפראג, הוא לא אמר, עשה לך תלמיד. נכון? כלומר, יש אנשים שחושבים שתפקידם זה לעשות להם תלמיד. כן? אז זהו, זה לא ככה. העמידות תלמידים הרבה, אבל לא כתוב עשה לך תלמיד.
אבל
אמרו,
כן
כתוב
לך חבר.
אבל רגע, אני בינתיים בהבחנה בין העמידות תלמידים הרבה לבין עשה לך תלמיד. עשה לך תלמיד, הכוונה שאתה יוזם, ואתה אומר לאדם, הנה אני הרב שלך. העמידות תלמידים הרבה זה בדיוק הכיוון ההפוך, שהתלמיד צריך לדאוג שהוא יעמוד. הוא כבר תלמיד, אבל עכשיו צריך שהוא יעמוד. ואת זה צריך לעשות הרבה, זה בדיוק הפוך. אם כן, אומר המהר"ל, עשה לך רב, אבל לא כתוב עשה לך תלמיד. כן, הוא גם יש לו ביקורת חריפה על זמנו, שבזמנו אכן התחילו אנשים לעשות לעצמם תלמידים. כן, אתה בא עם מישהו, אתה אומר, שלום, אני הרב שלך. נעים להכיר. כן. בואו נמשיך. אז אם כן, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב. מה זה עשה לך רב? מה זה לעשות? אז יש חידוש יפה של חסידי חב"ד על זה. אומרים שכל אדם צריך שיהיה לו רב, אבל לפעמים אין רב. אין, מה עושים? עשה לך רב. לא, תיקח מישהו, לא, חבר שלך, ותעשה אותו לרב לך.
זה מושג המשפיע שם.
כן, כן.
גם אם הוא לא בקי בתורה?
תמיד הוא קצת בקי. כלומר, נגיד, לא מצאת, ודאי שאתה צריך לקחת רב בקי בתורה, אבל אין לך. מה אתה עושה? אתה עושה מישהו אחר לרב, כי אדם צריך שיהיה לו ביקורת חיצונית על עצמו, והביקורת החיצונית צריכה להיות ממישהו שהוא קצת מעליו. לכן עשה לך רב. אבל הכוונה שזה גם עבודה. כלומר, אדם לא יכול לומר לא מצאתי רב. לא כתוב מצא לך רב. כי אם היה צריך למצוא רב, אז אם לא מצאתי, אז אני פטור. אבל אם לא מצאתי, יש צריך לעשות אותו. יש עשייה. וקנה לך, אז הרב בהגדרה הוא מעליי. כן, הרב הוא גדול ממני. עשה לך רב, אז הוא מעליי. וקנה לך חבר, זה מי ששווה לי. אני והחבר, אנחנו באותה מדרגה. ודן את כל האדם לכף זכות, מזה כל האדם, אפילו מי שנמוך ממנו. עד כאן ההסבר הוא פשוט. יוצא שזה די מקביל להבחנה, רק שנייה, זה די מקביל להבחנה שבין אדם, בין אדם למקום, דרך הרב, אני מקבל את התורה מן המקום. בין אדם לחברו, והחבר. בין אדם לעצמו ודן את כל האדם בכף זכות, שאתה צריך לדעת איך להסתכל על אחרים. וזה מתוך מבט פנימי שלך. רצית להגיד משהו? דבר, אל תחת.
אומר עשה לך, אז מזכיר את הלך לך, זאת אומרת,
לענתך, לטובתך,
זאת אומרת,
יכול להיות שזה מטובה? כן, בוודאי. כלומר, כדאי לך. לא כתוב עשה רב, עשה לך רב. בסוף אתה תרוויח מזה. עכשיו, אבל כאן זה מתחיל להסתבך. עשה לך רב, רב זה אחד, נכון? קנה לך חבר, כמה חברים? גם כן אחד. מספיק רב אחד, חבר אחד. אם זה רב באמת, חבר באמת, זה בסדר. אבל כשאתה אומר, ודן את כל האדם לכף זכות, זה כבר רבים, נכון? כל האדם.
מה? לא כתוב כל האדם.
זה מה?
כל כולו של האדם.
יפה. אפשר להגיד, אם אתה מסתכל על האדם באופן חלקי, תמיד זה יהיה לכף חובה. אם אתה רואה את המכלול של האדם, זה לכף זכות. זה אפשר להגיד, כן? כל האדם, כי לא כתוב כל אדם.
אני חושב שפה
הכוונה
לכל ישראל.
אתה חולק על דבריה.
לא חולק, אני מוסיף.
למה? שדמה אמרה שכל האדם זה אדם אחד ואני דן את כללותו. ואתה אומר זה כל האנשים, אז זה לא אותו דבר.
אבל יש
הבחנה
בין אדם לבין האדם,
כאילו ביחד
של ישראל והגויים.
אז את חולקת עליו. כי הוא אמר,
לא, אני אמרתי ישראל.
כל האדם זה כל ישראל. ואת אומרת, זה כל האדם, כל האנושות. אז יש לנו פה שלוש דעות באותו אגף של החדר. את אומרת יחיד, אתה אומר כל ישראל, ואת אומרת כל האנושות. מה האמת? נו, מה התשובה?
כל מי שאתה נתקל בו.
לא, אני שואל בין שלושת הדעות שנאמרו כאן.
יש לי גם חיזוק לטענה.
אני אמרה.
מה?
יש לי גם חיזוק מהתורה לטענה.
יש לך חיזוק מהתורה, שמה?
שאתם נקראים אדם ולא האומות נקראים אדם.
שאתם קרואים אדם ואין האומות קרואים אדם. כן. זה כתוב איפה?
לא זוכר.
בגמרה, כן. נו, שלמה, מה את רוצה להגיד? כל הכבוד, כל אחד עושה. יפה, כלומר, מאחר וערב הוא יחיד, והחבר יחיד, אז כל האדם יחיד.
אבל יש פה אין הידיעה, להבדל
מרב ומחבר. יש פה גם ריבוי בקול וגם ריבוי
בקול. ואז מה האדם? כיוון שיש הידיעה, אז מה זה אומר?
מה זה האדם?
האדם ספציפי.
זה לא כל אדם, שאדם הקראי שאתה נקל בו,
אלא את אומרת כמו איילה, כל האדם באשר הוא אדם, אם כן זה כל אדם.
לא, אני אומרת שזה לא כל אדם.
איילה?
האדם זה כנראה בגלל, ככה נראה לי מנחשת, בגלל שזה אידיאל שהוא מונח...
אדם מיוחד.
משהו? לא, אלא מונח יותר קיבוצי, האנושות אולי.
אז זה כן, כן, מה שאמרתי, כל האדם.
יש לתוך האנושות רשעים שלא יכול לשפוט כאן לכף זכות.
אז איך את מסבירה את כל האדם לכף זכות? כי מכלול. האנוש, יפה, זה פירוש רביעי. כן, אני מניח, כן. זאת אומרת שמה שאת קוראת את המשנה, כל האדם אין הכוונה לאנשים, אלא לאנושות כמכלול. או שאלה אם הבנתי אותך נכון או לא. האם הבנתי אותך נכון או שלא? יפה. אז בינתיים יש לנו פה ארבע דעות. לא, בסדר, יש בינתיים ארבע דעות שצצו בתוך האולם. הדעה שאומרת שכל אדם, כל האדם בכף זכות זה האדם הפרטי, אדם אחד, והביטוי כל פירושו כללות אותו אדם. הפירוש השני זה הפירוש שלך, ראובן, שאתה אומר כל האדם זה ישראל, זה עם ישראל ולא הגויים. הפירוש השלישי של איילה, שזה כל בני האדם, יהודי, גוי, לא משנה. ואת אומרת, לא, האנושות כמכלול, כישות כוללת, אבל לא על אדם הפרטי, כי אנשים פרטיים, יש כאלה שלא צריך לדון אותם לכף זכות. אם כן, ארבע דעות הושמעו בינתיים. יש לך דעה חמישית?
זה מעניין. אפשר להגיד שזה לא אדם הפרטי. אבל זה כל האדם, כל אתה לא יודע שהוא רשע או צדיק, תשפוט אותו כעמדה ראשונה לכף זכות. ברגע שהוכיחו לך שהוא רשע, בוודאי שמישהו לא תבוא ותגיד, תשפוט אותו
במקרה
כזה
ולחוץ
אותך.
אבל כל
אתה לא יודע את זה, אז תיתן לו את הקרדיט.
כלומר, אתה אומר, זה בי ספק. כל זמן שאני לא יודע מה עניינו, אני מניח שהוא מן הסתם הוא לזכור.
במידה וזה
יתברך
אחרת,
זה
זוכר.
כמו רבי
עקיבא. שמה רבי עקיבא?
יש את הסיפור המפורסם עם החותן שלו, שלא שילם לו בזמן.
כן, כן, כן. זהו, שהוא דן לכף זכות, מן הסתם התכוונת ככה. מי סתם? כן, משהו כזה. ומכמו רבי יצחק מברדיצ'ל. שראה יהודי שאוכל בתשעה באב. ואמר לו, אוי ואבוי, שכחת שתשעה באב היום. לא רבי, אני יודע שתשעה באב היום. וואי, אז שכחת שאסור לאכול בתשעה באב. לא, אני יודע שאסור. אז בטח אתה חולה, והרופא ציווה עליך לאכול. לא, אני דווקא בריא. ואני יודע שאסור לאכול, ובכל זאת אני אוכל. ואז רבי יצחק מברדיצ'ב אומר, ריבונו של עולם, תראה כמה גדול עמך, שמוכנים לאכול בתשעה באב, רק לא לשקר. כן. כן. בהחלט. אז זה משהו מעין מה שאתה אומר, כן? אבל שימו לב שהביטוי באמת לדון כל אדם לחיו לחוד זה ביטוי מאוד לא פשוט. הוא מעורר אצלנו שאלות. קודם כל הוא מעורר אצלנו אופציות שונות, גם מבחינה טקסטואלית, איך לנתח את הטקסט, אבל גם מבחינה מהותית, כלומר שאי אפשר הרי ללמד זכות על כל אחד. כן? האמת היא שכל מה שאמרתם, כל מה שאמרתם, יש מפרש שאומר ככה. זאת אומרת, נאמרו פה 5 דעות בינתיים, את כמה שאני זוכר, או 6, ואפשר למצוא 6 מפרשים, שכל אחד יאמר את אחד מהדברים שאתם אומרים. אכן אפשר להתחיל מההסבר של שדמה, שכל האדם, הכוונה, שאם אתה דן את האדם מצד, באופן נקודתי, למשל, אתה רואה אותו אדם, יש לו תכונה רעה. אז אתה אומר, התכונה הרעה הזאת גורמת לי לשפוט אותו לרעה. אבל אם אני אראה את כללות האדם, אני עשוי לדון אותו לחב זכות. הפירוש השני שלך, ראובן, שאתה אומר, מה זה כל האדם? זה ישראל. עם ישראל, ואתה הבאת הוכחה לזה, בגלל שעם ישראל נקרא אדם. איפה מצאנו שעם ישראל נקרא אדם?
גם בתורה, זה תורת אדם כי אדם גוי. זאת התורה.
דווקא שמה לא כתוב אם זה דווקא יהודי או גוי. איפה מצאת שעם ישראל נקרא אדם? זה כתוב בספר יחזקאל. בספר יחזקאל כתוב, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם, נאום השם. אם כן, השם הקיבוצי של עם ישראל זה אדם. כן? כמו שיש שם פרטי אדם, אז גם עם ישראל, השם הכללי שלו זה אדם. ואומר על זה התלמוד, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. כן? הם לא קרויים אדם. ולכן, מה שכתוב, אדם כי ימות ברוהל, שטומאת אוהל נוהגת רק ביהודי, ולא בגוי. הפירוש השלישי, פירוש של איילה, אומר בדיוק הפוך. התלמוד אומר במסכת בבא קמא על הפסוק אשר אלה החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כהנים לוויים וישראלים אין כתיב כאן אלא האדם ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול שנאמר האדם אם כן האדם פירושו גוי ואז יוצא סביק הפירוש של איילה, שהאדם זה כל האנושות. ויש פה סתירה, אם כן, בין המובאה שאמרנו אותה מקודם, שישראל נקראים אדם ולא הגויים, והנה פתאום אנחנו שהגויים נקראים אדם. יש פה סתירה בין שני הפירושים.
זה רק הגויים שיודעים את התורה?
אז אתה אומר, זה הגויים שיודעים את התורה. אז יוצא לפי זה שהגוי נקרא אדם. הרי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, משמע שהנוכרי, כללת אותו בשם אדם. השאלה אם אתה גזעני או לא.
כן, אבל זה עוסק בתורה ולא מקיים מצוות. אתה מראה כאן כאילו מצוות, והמצוות
נתנו לעם ישראל. מה, מצוות לגוי?
שבע מצוות.
נו, אז יש 7 מצוות, אז 7 מצוות זה מספיק, זה מצוות, לא? 7 זה גם מצווה, זה גם מספר. נכון? אז בקיצור הסתבכת.
אגב, אם יבוא גוי לרב
ולבקש
ממנו ללמוד תורה, זה מותר לרב
ללמוד? זה בדיוק השאלה. פה אנחנו דנים בזה. הרי התלמוד בעצמו שואל, איך יכול להיות שאתה אומר שגוי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, הרי אסור ללמד תורה לגוי. אז איך הוא יכול להיות שהוא למד תורה?
אסור ללמד תורה או סתרי תורה?
לגוי, אבל לא לבן נוער.
אני בכוונה פותח את הסוגיה, ואני לא סוגר דברים. קודם כל, כדי לעורר מחשבה. כן? מחשבת הגזענות היהודית. צריך להבין את זה. פעם אחת ולתמיד, לדעת מה זה, גזענות יהודית. יש גזענות יהודית, אין גזענות יהודית. זאת שאלה אמיתית, לא?
אין.
אתה אומר אין?
אין.
יש.
יש גזעיות יהודית, אני מבקש מכולם להירגע.
גזעיות. בואו. והרגע שאתה אמרת שאין, הזמנת את התגובה שיש.
יש. בסדר? יש הוכחה שיש.
יש הוכחה שיש, הכיצד? שאין
תלמידות ספרדיות לא יכולות להיכנס
לסינת חינם.
זה בית כנסת לבית ספר של אשכנזים או משהו.
לסינת חינם ולא גזענות.
טוב, בקיצור, אנחנו דנים עכשיו על פי התורה, לא על פי הסוציולוגיה. כן, אז אני רוצה לספר לכם סיפור בנושא הזה. שאלתי פעם את אברהם לבני. אתם יודעים מי זה אברהם לבני?
אבא של זאתי.
אז אבא של מי?
נו, ראי, מקדימה.
ציפי, ציפי.
לא. לא. זה לא
הוא.
לא. לא. אברהם לבני, דוקטור אברהם לבני, זכרונו לברכה, היה גר צדק. בצעירותו הוא למד תיאולוגיה קתולית וגם פילוסופיה. כתב דוקטורט על הפילוסופיה של פול ולרי, ולאחר השואה הוא התגייר. הוא התגייר, כתב ספר נפלא בשם Le retour d'Israël et l'espérance du monde. תורגם בעברית, תרגום נפלא, שיבת ציון נס לעמים, שבו הוא הסביר כיצד שיבת ציון, הקמת מדינת ישראל, זה ה... מה הבעיה? ודאי. שבו הוא הסביר איך שיבת ציון, מדינת ישראל וכל התהליך שקורה היום, זה בעצם המפתח לתיקון העולם כולו וכולי, מחשבה מאוד מאוד אוניברסלית. שאלתי את אברהם לבני, כשהוא היה חי, שאלתי אותו, תגיד, אתה שמדבר על מסר אוניברסלי של היהדות, איך אתה חי עם המשפט, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם? כך שאלתי אותו. שאלה טובה? ענה לי אברהם לבני, המשפט הזה הוא המשפט האוניברסלי ביותר שפגשתי אי פעם. כי הוא בא לומר שהייעוד של עם ישראל זה האדם. מה שאין כן אומות אחרות, שמוציאות אל הפועל רק ממד מסוים של הזהות האנושית. למשל, להיות נורווגי, זה להוציא אל הפועל 1/70 של הזהות האנושית, הממד הנורווגי של האנושיות. ולהיות רוסי, זה להוציא אל הפועל 1/70 של הזהות האנושית, החלק הרוסי. מה שאין כן היעד של ישראל, זה להוציא אל הפועל את האדם. יוצא לפי זה שהביטוי אתם קרויים אדם, הוא ביטוי אוניברסליסטי. או כמו שקראתי אצל אחד הסופרים שאמר, היהודים הם בדיוק כמו כולם. אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. כן, כלומר, מרוב שאתה כמו כולם, זה עושה אותך ייחודי. כן? זה ההבנה. כן?
המהפכה הקומוניסטית הרי רצתה שכל העולם יהיה אותו דבר, שווה.
נכון.
אז זאת אומרת, זה משהו אוניברסלי, זה לא...
לא, זה לא אוניברסלי, זה קוסמופוליטי, זה משהו אחר לגמרי. הקוסמופוליטי בא למחוק את הזהות.
כדי שלא יהיו הבדלי מעמדות.
כדי שלא יהיו הבדלים בכלל, בין שום דבר. נו, זה רצח של הזהות האנושית. אתה בעד זה? לקחת 200,000 פועלים רק כדי לחפור תעלה?
זה בא כביכול, אני מדבר עכשיו בציניות, זה בא כביכול כדי לתקן עוולות שהיו בימי הצער ו...
אתה לא מתקן עוולה על ידי עוולה יותר גדולה. אז על כל פעם, כן, מה?
אני מנסה להבין, על פי מה הרב אומר שיש, נגיד, עדות או תיאור של הקוליות הזאת של האדם, לפי מה שאני מבין זה רק בשפה, נכון?
לא הבנתי מה שאתה אומר.
היכולת לממש את הדבר הזה שהרב קרא, לא יודעת שכל זה מוחלטות של האדם, או כל האספקטים של האדם, או האדם במלואו.
אני אסביר לך את זה. מדינת ישראל...
אבל זה לא סוף השאלה.
אבל לפני שאתה גומר את השאלה, אני רוצה להגיד משהו. כי גם אני באמצע הסברים על אדם והאדם, ולא גמרנו, כן? מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. אין בה יהודים. יש יהודים בצרפת, בארצות הברית, יש יהודים ברוסיה, בתימן, במרוקו, יש בכל מיני מקומות יש יהודים. מה יש בארץ? יש צרפתים, רוסים, מרוקאים, תימנים וכו'. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל אחד מזוהה מכוח הרושם שהטיל בו הגוי שאצלו הוא היה.
יש גם צברים?
נכון. ויש צברים כאלה ויש צברים כאלה. נכון? יש צברים ספרדים, יש צברים אשכנזים, ויש אנשי פריפריה ואנשי מרכז, אם שמעת על המושגים האלה. כן? אז זה אומר שיש כל מיני זהויות שדבקות בנו מכוח הגויים שבתוכם חיינו. ואז זה אומר שאנחנו המדינה היחידה שבה באופן קיומי מתקיים אצלנו מה שבאום היו רוצים לעשות באופן משפטי. כלומר, האום האמיתי זה כאן. כמו שאמר גם הנביא יחזקאל, ואם מעמים קובצה, עם מאוסף מגויים. כן? אז כלומר, אנחנו כל אחד מאיתנו קצת גוי. ולכן כשאתה רואה למשל מאבק בין עדתי, שני יהודים שרבים ביניהם על רקע עדתי. מה זה בעצם? זה גוי ממרוקו וגוי מפולין שרבים דרך שני יהודים. לא, באמת, זה ממש ככה. כלומר, שיש לך פה זהות קוסמופוליטית באמת. אתה מבין אותי? עכשיו תגיד שזה רק תאונה של ההיסטוריה, זה לא כך. אתה רואה כבר, דווקא קראנו את זה בפרשת השבוע, שב-70 נפש ירדנו מצרימה, נכון? למה ההדגשה הזאת של 70 נפש שיורדים למצרים? כנגד 70 אומות העולם. כלומר, בגרעין המקורי של הזהות של ישראל, כבר נמצא התוכן האוניברסלי. עכשיו תגיד, זה דרוש? זה לא דרוש, זה משה רבנו אמר. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל.
אבל זה לא כולל את כל האומות.
מה, 70?
יש סינים וויטנאמים.
נכון, נו.
כל אומות המזרח
הם... נכון, זה 70. למה? כולם יש קשר עם היהודים.
מה?
אין אומה שבה אין יהודי.
אין יהודים סינים.
ועוד איך שיש. היה בקייפן. במשך 100 המאה השישית עד סוף המאה ה-19, יש לנו עדויות רציפות על הקהילה היהודית בקייפן. בקייפנג פו, כן, ועוד כמה מקומות, אבל המרכז היה בקייפנג. דווקא אפו שהייתה הבירה העתיקה של סין. דווקא משום מה, היהודים דווקא היו במרכז. משום מה. כן? זאת אומרת, כל אומה נידונה בסופו של דבר לפי היחס שלה אפילו על יהודי אחד. דרך זה אפשר לעמוד על אופייה של אותה האומה. מובן מה שאני אומר?
אבל רגע, יהודי זה לא שנולד דרך בארץ? דרך ישראל?
יהודי זה רק מי שנולד בארץ? וואו, אז אין יהודים. מה?
יהודי זה מישהו שנולד
בעולם. מה? יהודים יש בכל העולם. ריה, יש לי שאלה. את חושבת שאני יהודי או לא? אבל לא נולדתי בארץ.
אבל האם ההורים...
ההורים שלי לא נולדו בארץ.
אז אשמח מה אתה יהודי
נגיד? בגלל שההורים... של ההורים שלי לפני 2000 שנה באו מארץ. כן, לפני 2000 שנה. בבקשה. מה? כן, בבקשה. כן, אני אגב לא גמרתי עם הסיפור של אדם והאדם. כן, בבקשה.
מהצד ההפוך, אני יכול להביא דוגמאות לטקסטים של פילוסופים, משוררים, סופרים, תיאולוגים, לא משנה, בכל אומה שהיא, הטקסט שלהם ברור שהם מפעילים את הקוליות הזאת של האדם. אתה יכול לממש, להסתכל, לתאר, לחוש את הקוליות של האדם.
כיחיד. לא כאומה.
תמיד זה כיחיד.
לא, לא. כי אין לך אומה בעולם שאיננה מטביעה את צורתה הייחודית על הציבור שלה. זאת אומרת שכדי להיות אוניברסלי באמת, אני צריך באיזשהו מקום להתנתק מן הזהות הקולקטיבית שבתוכה אני גדל.
זה אתה יהודי.
לא, זה בדיוק ההבדל. זה בדיוק ההבדל. מה טוב? ריה. בוא נדוק אם זה מציאותי מה שאני אומר או לא. במקום להגיד אני מקבל או לא מקבל כי לא בא לי, כי זה נגד האידיאולוגיה או נגד מה שלימדו אותי, בוא נבדוק לגופו של עניין. אתה לחשוב מה שאתה רוצה, רק אני רואה שהעם היהודי הוא עם דווקא ייחודי בזה שהוא כולל דרך הגורל ההיסטורי שלו את הרשמים של כל האנושות. דבר שאני לא רואה אצל שום אומה אחרת.
נכון, סוציולוגי.
נכון, זה אומר משהו. זאת אומרת, לא.
אף עמידות זה הוכחה ליכולת רוחנית?
בוודאי. אני אסביר לך למה. כי יש אומות שברגע שהן נעתקות ממקומן, הן נבלעות בתוך התרבות הדומיננטית. מה שאין כן בישראל, שאנחנו מצליחים לחטוף את הזיהומים של כל הזהויות האנושיות כולן, ודווקא אנחנו חיים מזה. נכון? כלומר, אנחנו 70 זיהומים בבת אחת. זה דבר ייחודי מאוד. אין אומה אחרת כזאת.
יש סת הזיכרון שבאת.
מה?
הזיכרון
אין אומה, אבל יש זרמים, נגיד רוחניים.
בוודאי, זרמים רוחניים תמיד יש, כי אני אומר, כאומה זה לא קיים. זה בדיוק החידוש.
אני מדבר על עמידות, שעמדו את אותו פרק זמן היסטורי, ולמרבה המזל גם לא נתקלו בזיהומים, והצליחו לשמור, למשל ההינדואיזם, על
איזה... ההינדואיזם נשאר הינדואיסטי, נשאר הודי מאוד. לא, אני אסביר לך, ההינדואיזם לא ניתן לייצוא. אתה לא יכול לייצא הינדואיזם. אני אגיד יותר מזה, ההינדואיזם סופר מבולל. כלומר, כל תנועה רוחנית שקמה בהודו במשך 3,500 שנה, בסופו של דבר נהפכה להודית בעל כורחה. אפילו יותר מזה, אפילו האסלאם, שבאמת קשה למזג אותו עם הודו, אם אתה רואה מה נעשה מהאסלאם בהודו, אתה מתפלא. למשל, על המטבעות של הסולטנים המוסלמים ששלטו בהודו. לא, לא המוגולים. לפני זה. היו סולטנים, בעלי סולטנויות, שלטו בהודו. עכשיו, בדרך כלל, על מטבע של שליט מוסלמי כותבים, "לאללה אללה ומוחמד רסולה", נכון? אין אל, אלא האל, ומוחמד הוא שליחו. מה כתבו על המטבעות של המדינות המוסלמיות בהודו הצפונית? זה מה כתבו? לא. אמרו, הבלתי נתפס הוא אחד, מוחמד הוא אבטר שלו.
מה זה אבטר?
אתה מבין? כלומר, אפילו כשיש כוונה מוסלמית מוצהרת, היא הופכת להיות הודית. זה כמו חור שחור כזה. כן, ברור. לא, לא, זה מאוד משמעותי. אתה מבין, אתה מדבר בתיאוריות, אני מדבר במציאות.
לא, אני גם מדבר במציאות.
מה יש במציאות?
אני אקבל את ההסברים האלה, אבל ההסברים האלה הם הסברים היסטוריים, סוציולוגיים.
אבל הם עובדה.
הם לא הסברים מהותיים.
סליחה, השאלה היא, מה אכפת לי אם יש... פתאום נהיית מהותני. לא, באמת. השאלה, אם אנחנו מדברים על מהויות או על קיום, זה בכלל שאלה משנית. בואו נדבר על תופעה. בואו נהיה פנומנולוגים קצת, ואז אנחנו נהיה פטורים מהשאלה האם הדבר שאנחנו מדברים עליו הוא מהותי או קליפתי, הוא עובדה. ואנחנו אומרים כעובדה, אנחנו יכולים להתוודע לזה, שלאורך ההיסטוריה, האומה היחידה שהייתה אוניברסלית בזהות ההיסטורית שלה, זה עם ישראל. זאת היא עובדה, אין מה לעשות. אין לי, אני מוכן שתסתור את זה, בינתיים לא מצאתי סתירה לדבריי. נו, אז מה, זה טוב להיות יהודי. עכשיו, זה גם, תראה, חוטפים את זה בלידה, מה?
איך זה מתחבר למשפט שרק יהודים הם אדם והגולה?
אז זה מה שאני הסברתי. הזהות אדם היא הזהות הכללית. כלומר, אם ניקח את כל המרכיבים של הבדיחות על צוללות, כן? תמיד בצוללת יש אמריקאי ורוסי וסיני וכורדי, כולם ביחד, נכון? עכשיו, אם עושים את האינטגרל של כל הבדיחות על צוללות, יצא לנו בסוף כל האומות, נכון? עכשיו, אם לוקחים את כל המרכיבים של הבדיחות על צוללות ומערבבים, כן, מה יוצא בסוף?
רק לא לפתוח את הדלת, כי
צוללת בסוף. בסוף יוצא יהודי. כלומר, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, זה כל כך מפריע לנו, שאנחנו האומה היחידה שלא רוצה להיות עם סגולה. כלומר, כל עם... שמייצג איזשהו תוכן תרבותי כלשהו, הוא רוצה להיות עם סגולה, היחיד שלא רוצה זה מישהו באמת כזה. כן? יש ביטוי כזה, כי אתם המעט מכל העמים, אמרו רבותינו, ככל שנתתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. עכשיו זה לא התחיל מהיום, זה התחיל כבר מאברהם אבינו. כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, שלום, אני רוצה לעשות אותך לגוי גדול, אברהם אומר לא רוצה. נכון? זה מאוד מעניין. כלומר, מי ראוי לגדולה? מי שאיננו מעוניין בה. עכשיו, אני רוצה קצת להרחיב את ה... זה מובן מה שאני אומר, או שזה לא, בא, לא מובן? מה? לא, לא מדבר רק איתך, מדבר גם איתך. יש עוד אנשים בכיתה. מה אתה אומר? זה אני יודע.
נהיה.
לא, ממש לא.
בסדר, אבל למה זה קשור להגדרת
אדם?
בסדר, אדם היהודי הוא יותר כללי ו...
לא, כל אדם הוא אדם. כאומה, אני מתכוון, אומה שהיא אדם, מצאנו רק את ישראל. במובן מה שאני אומר?
למה לקרוא לזה אדם? למה לקרוא לזה...
כללי, אז תקרא לי זה לכלי. כללי, כללי פירושו אדם. עכשיו, אני רוצה קצת להביא ראיה למה שאני אומר. מדוע כללי זה אדם? יש דיון באמת במפרשי התלמוד. הרי הבאנו כאן שני מאמרים סותרים של התלמוד. האחד שאומר שרק ישראל נקרא עם אדם ולא אומות העולם. מצד שני, מאמר הפוך שאומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, דווקא לכלול בזה את הגויים. המאמר הראשון נאמר על ידי רבי שמעון בר יוחאי, והמאמר השני נאמר על ידי רבי מאיר. אז רשי אומר פשוט שרבי מאיר ורבי שמעון חלוקים זה על זה. מעניין. כלומר שרבי שמעון חלוקים זה על זה. כלומר שרבי שמעון מקדם דעה גזענית, ורבי מאיר גישה קוסמופוליטית. עכשיו, מה שמעניין זה ששני האנשים האלה, גם רבי מאיר וגם רבי שמעון, הם תלמידים של אותו... רבי מאיר זה רבי מאיר, מה הבעיה? ברקוביץ'. אולי, לא יודע.
אפשר להבין אולי, גם בגלל שרבי מאיר היה גר בסך הכל.
ורבי עקיבא? רגע, רגע, רגע. תנו לי להשלים את הרעיון, זה הולך לי קשה פה. רבי מאיר ורבי שמעון, שניהם תלמידים של אותו רב. מי הרב של שניהם?
רבי עקיבא.
עכשיו, רבי עקיבא הוא זה שאמר את המשנה והמפורסמת, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. נכון? זה רבי עקיבא שאמר את זה. עכשיו, אתה רוצה לומר ששני תלמידיו של רבי עקיבא חלוקים בהבנת דברי רבם, והם אינם מבינים למה הוא מתכוון כשהוא אמר חביב אדם, שאחד חושב שאדם זה הגויים והשני חושב שאדם זה ישראל. סביר או לא סביר? ששני גדולי תלמידיו של רבי עקיבא חלוקים בהבנת דבריו? לא הולך. לכן רבנו תם, שהוא הנכד של רש"י, מסביר שבעצם רבי שמעון ורבי מאיר אינם חלוקים, אלא שרבי שמעון דיבר על אדם, ורבי מאיר דיבר על האדם. שאדם פירושו ישראל, והאדם פירושו גויים. אז מה הרבחנו?
זה מקובל הפירוש הזה?
תראה, זה מי שלא מקבל את רבנותם דפק את אגד.
זה סליחה?
זה נקרא לדפוק את אגד. כן? לא, כי רבנותם זה אוטוריטה. אז אם מישהו לא מקבל את רבנותם, אז לא יש בעיה. אתה מבין? זה לא... אלא אם כן נגיד שהוא סובר כמו רש"י. אבל רבנותם זה לא סתם בן אדם. מגדולי ישראל, מגדולי האומה, הוא אומר שההבחנה היא בין אדם לבין האדם. מה ההבדל באמת? מה ההבדל בין אדם לבין האדם? שאדם מכוון לישראל והאדם לגויים. אז בעצם הוא הוציא את כל המיץ מן המאמר של רבי שמעון, שאמר שאתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. נכון, הם לא קרויים אדם, הם קרויים האדם. אז מה זה משנה? כן? הוא הוציא את המיץ.
לא היה יכול להוסיף עוד משפט קטן כדי להעביר את עצמו?
מי? רבי מאיר. לא משנה, אחד מהם היה צריך להעביר את עצמו, נכון? מה? לא, ההסבר הוא פשוט מאוד. מה ההבדל בין מילה שאני שם לפניה ה' הידיעה למילה בלי ה' הידיעה? למשל, אדם, מה זה? זה שם פרטי, נכון? כמו איציק. כן?
זה גם שם כללי.
רגע, יש שם כזה פרטי? אדם?
כן.
כמו שיש איציק, כן. ודודו, ואלברט, ויולנדה? כן. נכון. עכשיו, האם אומרים, היצחק? לפני שם פרטי לא שמים הידיעה, נכון? מתי שמים הידיעה? כשזה כבר לא שם פרטי, אלא שם כללי. למשל, המילה אדם, פירושה גם האנושי באופן כללי. לכן שם אני יכול לשים הידיעה, הידיעה, האדם. אז באנושות, האומה שלקחה כשם פרטי את השם אדם זה ישראל. לכן ישראל נקראים אדם בתור שם פרטי, ואומות העולם נקראים האדם בתור שם כללי. זה מובן? זה עכשיו יותר מובן. ואז זה מחזק למה שאמרנו מקודם, שהאדם באשר הוא אדם זה אומות העולם, זה כמו הפירוש של איילה. הבדן את כל האדם לחף זכות, כל האדם זה כולל את כל האנושות לפי זה. אז הצדקנו עכשיו את הפירוש שלך. יש, אה? כן? אבל מה זה, מה צריך לדון את כל האדם לחף זכות? שמה?
בטוב וברע?
בטוב וברע יש הרבה רע אצל אנשים. אצל גויים יש הרבה רע. גם אצל יהודים, אבל אצל הגויים יש הרבה רע.
כן? עד שלא תתפוס אותו בעבירה, אז תן לו קרדיט.
לא, אני חושב שהכוונה שצריך לדון לחף זכות שיש מה לעשות עם האנושות. לא להתייאש ממנה.
יש תקווה.
יש תקווה, זה הכוונה. כן? עכשיו, אני רוצה קצת להרחיב את זה. יש, לגבי השאלה שאת שאלת לפני כן, האם אפשר ללמד זכות על כל אדם? יש אנשים שבאמת קשה ללמד עליהם זכות. אז על זה יש הערה מאוד מעניינת של הרמב״ם. הרמב״ם מסביר מה זה לדון כל האדם לכף זכות. אדם הראוי שידונו אותו לכף זכות, תדונו לכף זכות. ושם הוא נכנס לפירוט. הוא אומר, יש אדם שמעשיו ידועים לנו כמעשים חיוביים בדרך כלל. ואתה רואה אותו עושה מעשה שהסיכוי לפרש את המעשה הזה באופן חיובי הוא קטן. אתה אומר, מאחר ואני ראיתי שרוב מעשיו של אותו אדם הם מעשים טובים, אני מניח שגם אותו מעשה שעל פניו נראה רע, נעשה מתוך כוונה טובה. ברור, מה שאין כן, אם אני רואה אדם שרוב מעשיו רעים, אז גם אם אני רואה אותו עושה מעשה טוב, עליי לחשוד בו שכוונתו לרע, כי מה פתאום הוא עושה מעשה טוב? הוא אדם רע, אז למה הוא עושה מעשה טוב? בטח יש לו כוונה רע. ומה עם אדם שמעשיו סתומים? לא יודע, אני לא יודע איך הוא מתנהג, סתם אדם. מן הסתם לחף זו, כלומר יש הטעיה על הכיוון של הזכות. בסדר? אבל זה לא נאיבי. כך אומר הרמב״ם, אז זה הולך לפי הפירוש שלך כבר. אנחנו מתקדמים מהפירושים, כן? עכשיו, יש פירוש אחר לגמרי מכל מה שאמרתם, והתפלאתי שלא הבאתם אותו. זה הפירוש של רבי נחמן מברסלב. מה חשבת עליו?
שזה לא מתאים לרמב״ם, מה שרמב״ם אומר.
שמה אומר?
כל אחד בכף זכות.
כן?
גם הוא רשע גמור.
איך אפשר לדון על רשע גמור לכף זכות?
זה מה שהוא אומר.
אז צריך להבין מה הוא מפרש.
בשביל זה אתה פה.
בשביל זה אני פה. אז תן לי לדבר. כן, רבי נחמן מברסלב מסביר מה זה לדון את כל האדם לכף זכות. לא שצריך לפרש את המעשה הסתום שלו לטובה, אלא שאתה צריך לחפש את המעשה הטוב שלו. נגיד יש אדם שיש לו 1,000 מעשים. בתוך 1,000 מעשים האלה, 800 הם מעשים רעים. זה באמת בעיה. אבל תחפש בתוך 800, אבל נשארו 200 מעשים, שחלקם מעשים בינוניים על גבול הטוב והרע, ויש מעט מאוד מעשים טובים באמת שעשה אותו אדם.
אז מה?
אז איך אותו אדם ישפוט, כלומר, איך נשפוט את האדם הזה? כרשע, נכון? רוב מעשיו הם מעשים רעים. אומר רבי נחמן מברסלב, לא, תחפש בתוך המעשים הרעים האלה רק את המעשה הטוב שלו, ותתמקד בזה. זאת הנקודה הטובה, הוא קורא לזה. ברגע, רגע, רגע, זה כבר שלב שני. ולכן, ברגע שאתה מצאת אצל האדם את הנקודה הטובה שבו, והתמקדת בנקודה הטובה שבו, על ידי כך אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, והוא בעצמו משתנה על ידי זה. הוא משתנה לטובה. ברמב״ם לא למדנו את זה. הרמב״ם לא אומר את זה. זה לא ברמב״ם. זה במוהר"ן. רבנו נחמן מברסלב. עכשיו, רבי נחמן מברסלב מוסיף משהו. הווה דן את כל האדם לכף זכות, כולל עצמך. שכאשר האדם בוחן את עצמו ורואה בו, מה שנקרא עושים חשבון נפש. אז נגיד אדם רוצה להתחיל חשבון נפש. כן? ידוע שאחרי רצח רבין מצאו חשבוניות נפש מזויפות בהתחלויות. ורואים ש... כן, האדם... מה? זה לא נכון? טוב. בקיצור, אדם צריך לעשות חשבון נפש. אז אדם אומר, טוב, בסדר, אמרו לי לעשות חשבון נפש, נגיד זה לקראת יום הכיפורים, אני צריך בכל זאת לבדוק איפה אני עומד. ואז מה הוא מחפש בתוך עצמו? את הרע, נכון? אחרי 10 חטאים הוא נכנס לברקדאון כזה, שהוא לא יכול להמשיך. מרוב רפש שהאדם מוצא בקרבו, אין לו יכולת להתקדם. יוצא שכוונתו לעשות חשבון נפש רק מפילה אותו. אז מה הוא צריך לעשות, מסכן? אומר רבי נחמן מברסלב, תעשה את ההפך. תחפש את הטוב שבך. ועל ידי שאתה תחפש בתוך עצמך את המעשים הטובים, אתה תגיע למעשה טוב אחד שעשית בחייך. אבל כשתסתכל על המעשה הטוב, תראה שגם הוא מלוכלך מאוד, בכל מיני נגיעות וכוונות רעות וכדומה. אבל נכון, אבל בתוך המעשה הטוב הזה, לא ייתכן שלא תהיה מולקולה אחת של כוונה טובה. את הנקודה הזאת תוציא החוצה ותתמקד רק בה. על ידי שאתה תתמקד רק בנקודה הטובה הזאת, פתאום אתה מזדהה איתה, ואז אתה הופך את כל עצמך מכף חובה לכף זכות. ואז על ידי כך, תתגלנה בתוכך נקודות טובות נוספות שלא שמת לב עליהן מקודם. ואז יתרבו בתוכך הנקודות הטובות, כמו כוכבים כאלה שמתחילים להידלק בתוך החשיכה, וכל נקודה ונקודה טובה תדמה לתו מוזיקלי אחד. ואז תוכל לנגן את כל הנקודות הטובות האלה, ויצא לך איזשהו ניגון מיוחד לך, שמורכב מהנקודות הטובות של עצמך. ואז על ידי כך יש לאדם כוח לזמר ולשיר אל השם. ועל זה מה שנאמר, הזמרה לאלוהי, איך? בעודי. בעוד מעט שיש בי, ששם אינני רשע. כן, הרי עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, על ידי עוד מעט טוב שיש בקרבי, שבו אני לא רשע, אני מתבונן על מקומי שבו הייתי בהתחלה, ואינני שם יותר. ברור?
הרב, יש דוגמה קונקרטית לגבי נאצים.
מה שמה, בזכן תפול.
אנשי אס-אס, שעבדו הרבה יהודים בזמן המלחמה, אבל לקראת סוף המלחמה, כדי ליצור לעצמם איזה תעודת ביטוח, הצילו כמה יהודים.
נו.
אז איך צריך לדון אותם?
לגב חובה.
מבחינה יהודית אני מתכוון.
לגב חובה. אדם מציל יהודים רק כדי לחפות על ערוותו? נו, זה לגב חובה.
אבל בכל זאת, הוא עשה מעשה של הצלה.
כדי להציל את עצמו.
לא משנה מה המטרה, משנה
המעשה. המעשה ועוד בערך משנה, כי אם אדם עושה מעשה טוב מתוך כוונה רעה, יש לו כוונה רעה. כן, אז טוב, אני, אלא מה, תגיד, הקדוש ברוך הוא בוחן לפני כלאות ולב, בסדר, אתה מחזיר את הכל לקדוש ברוך הוא, זה הכי פשוט. איך אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. שוב רבי נחמן מברסלב שואל, אם אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, יוצא שאתה לא תוכל לדון אף פעם את חברך, כי אף פעם לא תגיע למקומו. אבל כתוב עד שתגיע למקומו. אז יש בכל זאת מישהו שיכול לדון את חברך. מי שמגיע למקומו. מי מגיע למקומו של חברך? מקומו של עולם, שהוא ברא את הכל. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. ואז הוא מגיע למקומו של כל אחד, ואכן יכול לדון אותו. מתי הוא מגיע למקומו של כל אחד? בראש השנה. כי בראש השנה הוא דן את כולם. בסדר? ולכן צריך להיות באומן לפי השיטה. לא, לא צריך. לא צריך. כן, בבקשה. ודאי שאני חבר שלו. הוא ברא אותי, אז אני חבר שלו. כן, בבקשה.
זה נשמע לי ביחס אל הזולת שכן יש סתירה בין רבי נחמן לרמב״ם.
למה? הרמב״ם דן על המעשה. מה? הרמב״ם לא אמר שלא צריך לחפש את הטוב שיש בשני. הרמב״ם אומר שאם יש מעשה סתום, ואני שואל את עצמי אם הוא היה טוב או רע, אז אם זה אדם רשע, אני דן שמן הסתם הוא התכוון לרע. זה לא קשור בכלל לחיפוש אחרי המעשה הטוב שבשני. הרמב״ם לא דיבר על זה פשוט. רבי נחמן גם לא אמר שצריך לומר על מעשה רע שהוא טוב. הוא אמר שצריך להגיד על המעשה הטוב שהוא טוב. רבי נחמן מנחה אותך לחפש והרמב״ם לא ינחה אותך. זה נכון. אבל זה לא סתירה. הם פשוט דיברו על דברים אחרים. בסדר?
זה נשמע כמו כזה מין מידת חסידות.
זה מידת חסידות, נכון? כי רבי נחמן היה חסיד. מה?
לגבי מה שהרמב"ם אומר.
נכון. אבל זה לא סתירה. זה פשוט, זה מהלך אחר. עד עכשיו היה הפירושים הפשוטים לאבדה נתקול האדם לחף זכות. עוד לא גמרנו. כן, מה?
מה עם חפץ חיים? איפה הוא נמצא
חיים?
מה
מדבר על זה? מה אמר החפץ חיים? לא יודע. מה אמר החפץ חיים?
בתוך הספר, הוא מדבר על זה, בתוך הספר של
חפץ חיים. בספר חפץ חיים?
כן.
לא זוכר.
לא
זוכר.
לא, כאילו
אתה חושב
את זה,
רק בהקשר של לשון הרע, אז רק... לא יודע. אתה מדברת על משהו אחר, שלפי החפץ חיים, אם אני שומע על מישהו לשון הרע, אסור לי להאמין. זה משהו אחר. בסדר? יוצא לפי זה שאסור לקרוא עיתונים. או נגיד ככה, כשאני קורא עיתון, אני צריך לא להאמין מה שכתוב שם.
זה נכון.
כן. טוב. אבל עוד לא הסברנו מה זה באמת אבדן את כל האדם בחף זכות. כי יש מילה אחת שהשארנו. זה המילה כל. המילה כל תמיד באה לרבות משהו שלא כתוב במפורש. אבדן כל האדם בחף זכות. אפילו את הרב ואת החבר. זה הכי קשה. אתה מוכן לדון כל אדם לחף זכות, חוץ מרבך וחברך.
לא.
כי הם עשו לך טובה. כי הם עשו לך טובה. ואדם לא מוכן לסלוח לזה שעושים לו טובה. אדם לא מוכן לסלוח על זה שעשו לו טובה. כי הטובה שאדם עושה לחברו, זאת השתלטות של חברו עליו. ולכן הילדים לא סולחים להורים שלהם על זה שהם היו כל כך טובים. לכן אפשר לומר, האתגר של הילדים זה לסלוח להורים. יש משפט ידוע שאומרת כל אמא יהודיה, נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? והתשובה, נתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. ברור? זה כי יש בנתינה איזה פגיעה, איזה מין חדירה אל הנפש של השני. וצריך ללמד זכות אפילו על מי שעשה לך טובה. זה הדבר הכי קשה שיש. ולכן נאמר כאן, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם, כולל הרב והחבר, לחף זכות.
אז לא לצפות מאנשים לקבל טובה מהם?
זה הכי טוב. אבל הם עושים לי טובה, מה אפשר לעשות?
להכיר
טובה זה לא כל כך קל, כי בדרך כלל מי שעושה לי טובה, אני שונא אותו. זה לא מזוכיסטי בכלל, זה הגיוני מאוד, כי קבלת הטובה זה שיעבוד. לפעמים, תראה, יש שאלה גדולה, מהו האידיאל, מהו נגיד הסמל של היחס הנכון בין אדם לחברו? רואים בסוגיה במסכת בבא קמא שהסמל של היחסים בין אדם לחברו התקינים זה הלכות נזיקין ולא הלכות צדקה. הלכות צדקה זה אני רואה מישהו מסכן, אני צריך לתת לו. הלכות נזיקין זה מה שאני צריך לעשות כדי לא להזיק לו. כלומר, לתת לו את המקום של הגדילה שלו. ולכן הלכה מפורשת היא בדיני צדקה שעדיפה הלוואה על מענק. כי אם אני נותן לך מענק, בעצם אני מעכתי אותך, דרסתי אותך, ביזיתי אותך. מה שאני כאילו נותן לך הלוואה, אני שמרתי לך על הכבוד שלך, אתה יכול להחזיר לי גם.
אז מה זה המעשר?
המעשר? טוב מאוד במעשר להשתמש לקרן הלוואות. בסדר? ולא בקרן מענקים. כן, בבקשה אדוני.
אם אני עושה, אם בן אדם עושה צדקה בגלל שזו מצווה.
נו.
אז הוא לא עשה טובה לשני כי הוא נדיב.
אבל הוא עשה טובה
לשני כי זאת מצווה.
זאת מצווה להיות נדיב.
לשני לא צריך לקבל את זה באופן אישי כאילו...
אבל זאת מצווה להיות נדיב. כן, אל תתאמן. אנשים שנותנים צדקה הם גם נדיבים. כן, אני נתתי לך... כלומר, יש לי מצווה לתת צדקה. בסדר, אבל אני מאוד נדיב. זה מחנך אותי לנדיבות. ובנדיבות הזאת יש שתלטנות. שתלטנות סמויה. כן, בבקשה. נכון, ולכן הוא נותן לנו הלוואות. לא, להפך, הוא נותן לנו הלוואות. כלומר, אלוהים מלווה לנו, ואנחנו מחזירים לו. נותן לנו את החיים במתנה, על מנת להחזיר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות משהו כדי להצדיק את החיים שקיבלנו.
אבל אנחנו מחזירים אותם משומשים.
נכון. אבל אחרי שעשינו הרבה עבודה. בסדר? קיבלתי חיים, אני נותן ילדים. קיבלתי כסף, אני נותן צדקה. למדתי חוכמה, אני מלמד את החוכמה. וכדומה. כן? זאת אומרת, האדם מקבל ונותן. ועל ידי הנתינה הוא זוכה במה שהוא קיבל. מובן?
הוא. אני מבינה, אבל דווקא הטוב של אלוהים זה לא כאילו ברבון מוגבל.
ודאי שזה ברבון מוגבל, לכן זה הטוב הטוב. זה הטוב האמיתי. טוב ללא הגבלה זה הרס. כן, שפע של טוב ללא הגבלה זה מועך לגמרי את המקבל. אין מקבל. דוגמה לכך, העובר ברחם אמו. העובר ברחם אמו אין לו קיום. הוא חלק מאמו. מרוב שהוא מקבל, אין לו עצמיות. ברגע שהוא יוצא החוצה ואומר, שזאת הנשימה העצמונית הראשונה שלו, הוא מתחיל להיות קיים. מובן? טוב. אז קצת יותר הבנו עכשיו מה זה ודן את כל האדם לחב זכות. זה דבר מאוד קשה. לדון את רבו לחב זכות. עכשיו שימו לב, מי הוא האיש שאומר לנו את כל זה? יהושע בן פרחיה. לפי התלמוד, יהושע בן פרחיה היה אדם מאוד מיוחד, הוא היה רבו של ישוע נוצרי. כן! רבו של ישוע נוצרי. עכשיו זה אומר הרבה דברים. מבחינה קרונולוגית זה בלתי אפשרי. אני אומר לך ישר.
למה רגע שנייה?
כי זה מקדים את זמנו של ישוע במאה שנה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אבל זה בכלל לא משנה.
למה זה לא משנה?
זה לא משנה. האמת היא שכל היישובים האפשריים נאמרו בעולם כדי להסביר כיצד יכול להיות שישוע בן פרחיה הוא גם רבו של ישוע הנוצרי, וזה בכלל לא אכפת לי מה התשובה הנכונה. כי מה שחשוב לי זה מה שחז"ל רוצים ללמד אותנו דרך זה, ולכן הדיוק ההיסטורי, הקרונולוגי, הוא לא רלוונטי, לא מעלה ולא מוריד. את זה תשאיר להיסטוריונים. שישברו את הראש. מי זה אותו ישו ומי זה אותו יהושע בן פרחיה וכולי וכולי, ומי זה ינאי המלך שמוזכר שם, אם זה הורדוס או מישהו אחר, או אלכסנדר ינאי, זה בכלל לא משנה. בסדר? עכשיו, מה שאני רוצה להבין כאן, מה הקשר בין יהושע בן פרחיה, הדברים שהוא אומר כאן במסכת אבות, לבין העובדה שהוא רבו של ישו הנוצרי?
כי זה מתאים לכל הפעולות שישו עשה בחיים שלו.
אז צריך להכיר את הסיפור של מערכת היחסים המורכבת בין יהושע בן פרחיה לבין ישוע הנוצרי, נכון?
מי העלה את הטענה הזאת שהוא היה רבו של ישוע?
אף אחד לא העלה את הטענה, יש מסירת ידיעה. מי מסר את הידיעה שיהושע בן פרחיה הוא רבו של ישוע? התלמוד. במסכת סנהדרין דף קוף וב.
זה הסיפור עם העיניים הטרוטות.
נכון. עם העיניים הטרוטות. יפה. מכירים את הסיפור? אז רוצים לשמוע סיפור? אז זהו. עכשיו יש סיפור. הסיפור הוא, מה שהתלמוד אומר, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. למה השמאל צריכה להיות זו שדוחה? כי זאת יד חלשה. היד השמאלית היא יותר חלשה מן היד הימנית. לכן כשאני בא לדחות מישהו, אני צריך לדחות אותו בחולשה מסוימת. לא לדחות אותו חזק מדי, והקירוב צריך להיות חזק. שמאל דוחה וימין מקרבת. ואומר התלמוד, ולא לחזור על הטעות שעשה יהושע בן פרחיה עם תלמידו. כלומר, מאשימים את יהושע בן פרחיה בהיפרדותה של הנצרות מן היהדות. זה לא סתם, כלומר יש פה אחריות עצומה. עכשיו אפשר להבין את הרקע של דברי יהושע בן פרחיה. של עשה לך רב, קנה לך חבר, ודן כל אדם לחב זכות, זה כנראה קשור לסיפור שאני מתחיל לספר.
אחרי התחייה שלו שהוא
בחק. כנראה. אז זה הסיפור שאני רוצה לספר. כן, הסיפור הוא כך, שיהושע בן פרחיה, היה בזמן הגזרה שגזר ינאי המלך, הלא הוא אלכסנדר ינאי, ויש אומרים שהכוונה שמה להורדוס, נגד החכמים. והתלמוד מספר דבר מעניין, שיהושע בן פרחיה ברח לאלכסנדריה של מצרים יחד עם ישו. כן? עכשיו זה מזכיר לכם משהו מהאבנגיליון קצת?
כן, ישו ברח למצרים.
נכון, נכון, נכון. אז זה, זה הגרסה התלמודית של הבריחה למצרים. עכשיו תגידו לי, למה...
במקום הרדיפה של לורדוס, הרדיפה...
כן, כן, עכשיו אני... נכון.
אולי היו שני אנשים בשם ישו?
אז אתה כבר עכשיו נכנס לתיאוריות שנכתבו בנושא הזה. אבל אני כבר הודעתי מראש שאני לא אכנס לסוגיה.
אוקיי.
איך אני? הכנתי את הכל מראש.
כי אלכסנדר ינאי רדף את הפרושים וירג אותם.
נכון. אלכסנדר ינאי רדף את הפרושים ורדף אותם, ולכן... ישו ורבו בורחים למצרים. עכשיו, מעניין, תגידו, למה, למה הנצרות רוצה שישו ירד למצרים?
כמו יעקב.
הם אומרים את זה במפורש. ממצרים קראתי לבני. יש פסוק כזה. עכשיו, מי זה? זה פסוק בנביא. ממצרים קראתי לבני. עכשיו, כשהנביא אומר, ממצרים קראתי לבני, למי הוא מתכוון?
לא,
עם ישראל. מה הנוצרים מבינים?
ישו.
ישו. כלומר, זה המעבר מזהות קולקטיבית, לאומית, לזהות יחידית. זה אופייני לנצרות. ולכן, התלמוד לוקח בחזרה את העיקרון הזה, רוצה להראות, כלומר, כשהנוצרים מוצאים את ישו ממצרים, רוצים להוליד את עם ישראל מחדש. זה התיאולוגיה של ההחלפה, קוראים לזה. מכירים את התיאולוגיה של ההחלפה? מה? התיאולוגיה של ההחלפה, סובסטיטוציה, כן? ומה? עכשיו, זה לא במקרה שזה דווקא לאלכסנדריה, כי באלכסנדריה זה המקום של הגנוסטיקה, איפה שהיו המסתורים, שמהם נולדה התיאולוגיה הנוצרית. בקיצור, התלמוד מספר שינאי, אחרי שבטלה הגזרה, שמעון בן שטח, שנשאר בירושלים, כי הוא היה גיסו של המלך, היה אח של שלום ציון המלכה, שלח מכתב ליהושע בן ברכיה שהמצב עכשיו שקט, אפשר לחזור. בדרך במלון קורית הדרמה. שוב, והיא בדרך במלון, זה מקביל למשה רבנו, ניסיון לנחס את
האנשים. ומשהו בעלת המלון?
בדיוק, מגיעים לאכסניה. אכסניה, עכשיו תבינו משהו, אכסניה בארמית, זאת מילה שיש לה שתי משמעויות. זה או הבית שבו מתאכסנים בית המלון, זה גם כינוי לאישה שמחזיקה את המלון, האכסנאית. שניהם בארמית אומרים אכסניה. מגיע יהושע בן ברכיה אל בית המלון, כולם מכבדים אותו, רואים אדם מכובד, נותנים לו כבוד. אומר יהושע בן ברכיה לישו, בואו ראה כמה נאה אכסניה זו. מה הבין התלמוד? מה הבין התלמיד, סליחה? שמדבר על האכסנאית. אמר לה, רבי, עיניה תרוטות. מה זה תרוטות? לא, עגולות כאלה. זה לא עיניים יפות, זה עגול. אז הוא אמר לה, רבי, עיניה התרוטות. אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? ונידע אותו. עכשיו אני רוצה להבין משהו.
הגזים קצת, לא?
קצת הגזים, אבל אני רוצה להבין משהו. למה בעצם, מה, רבי יהושע בן ברכיה חושב שאין לישו יצרים? שאומר לו, רשע בכך אתה עושה? הוא רשע בזה שהוא חשב שזה יהיה הנושא של השיחה של רבו. זה סימן שיש איזה קלקול עמוק בנפש של ישו, וזה בעצם מראה על היחס המסובך שיש לנצרות כלפי יצר המין. מין. כן, כלומר,
אולי,
יש...
אולי הוא יפעיל חוש הומור בסך הכל.
רבי יהושע בן ברכיה הוא לא אידיוט. זה בטוח. אז הוא רואה שאצל ישו יש איזו בעיה עם הנושא הזה, הוא מייסר אותו. מרחיק אותו. עכשיו כתוב שבמשך כמה ימים, ישו היה בא לרבי יהושע בן ברכיה, כדי לבקש ממנו מחילה, שיקבל אותו בחזרה. וכל פעם יהושע בן ברכיה היה דוחה אותו. עד שיום אחד, שימו לב לסצנה, זה מאוד מעניין. יהושע בן פרחיה היה באמצע קריאת שמה. והוא אמר לעצמו, אם ישו יבוא עכשיו, אני אקבל אותו. אבל זה בדיוק באמצע קריאת שמה. אז מה עושה רבי יהושע? עושה לו ככה. עושה לו ככה.
הוא מונע ממנו את האפשרות.
כאילו המתן. הוא חשב שהוא דוחה אותו. שימו לב שוב, שזה ברגע שהוא אומר שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. ולכן התיאולוגיה הנוצרית זה השורש של התיאולוגיה הנוצרית שפוגעת באחדות של הבורא, על ידי אמונת השילוש. זה גם בעיה, נכון?
לא, זה
גם
יעקב.
נכון, נכון, נכון. נכון, זה בכלל בעיה. עצם הסימן שעשה רבי יהושע, זה באמת גם בעיה הלכתית, אתה צודק. אבל על כל פנים... לא, זה לא תפילה, זה קריאת שמה. אז בזמן הקריאת שמה הזאת, שהוא אומר את המילה אחד, באותה שעה נפרדת הנצרות מן היהדות. זאת אומרת, התיאולוגיה של השילוש, זה מתחיל אז. כן, איך הנוצרים מסבירים את הפסוק השם אלוהינו השם אחד? אני מקווה שאני לא גורם פה לנזק לאף אחד. השם, אלוהינו, השם. זה שלושה. וכל זה אחד. חכמים, אה? טוב, עכשיו, התלמוד אומר, זקף לבנה והשתחווה לה.
מי ישו?
ישו. זקף לבנה והשתחווה לה. מה אתה אומר?
שטויות.
למה זה שטויות?
מה זה זקף לבנה והשתחווה?
תסביר לי מה זה זקף לבנה במקום להגיד שטויות.
לקח אבן, העמיד אותה והשתחווה.
אבן? לא כתוב אבן. לבנה. יש הבדל בין לבנה לאבן.
של בניין, זה... לבן זה מעשה... אבן היא מעשה ידי אדם.
נו, ומה עוד? מה זה, למה משמשת לבנה, תגיד לי?
לבניין.
לבניין. נכון? זאת אומרת, לבנה אין לזה ערך מצד עצמו, אלא זה חלק מבניין. זאת אומרת, מה עשה ישו? לקח ערך אחד, והעמיד אותו כערך בלעדי במקום כללות הערכים. איזה ערך לקח ישו?
אהבה.
אהבה, כי זה מה שלא היה לו. כיוון שרבו דחה אותו, הוא זקוק לאהבה, ולכן הוא מעליל את האהבה. למה אתה אומר זה שטויות? זה בדיוק מה שעשתה הנצרות. זאת אומרת שהיא לקחה את אחד הערכים, והפכה אותו לערך בלעדי. במקום כללות הערכים. נכון? בסדר. עכשיו, כל זה פשלה של יהושע בן ברכיה. עכשיו, שימו לב, מה אומר יהושע בן ברכיה לתלמידו ישו?
אנחנו ממשיכים את הפשלה הזאת עכשיו. אם אנחנו יודעים במפורש שזה לא היה יכול להיות ישו הנוצרי, ואנחנו בכל זאת דבקים למען הפלפול בהסבר הזה, אז אנחנו עושים
את איזשהו
עוול לישו עצמו.
אתה נכנס על השאלה הכרונולוגית.
לא שאני רוצה להגן עליו, אבל...
אתה רוצה להיכנס אותם לבעיה הכרונולוגית.
לא.
אלא מה?
אני אומר, הבעיה הכרונולוגית ידועה גם לתלמוד,
בוודאי.
שזה לא... אבל אם התלמוד מתעקש להדביק לו משהו שהוא לא אשר בו, זה
עלילת דם,
כאילו.
לא, לא. הנצרות, התלמוד רוצה להסביר לך מה זה הנצרות. ברור. אז הנצרות זה בעיה. זה בדיוק מה שמספרים לך. שהנצרות זה ניסיון להוליד את עם ישראל מחדש. וזה ניסיון, וזה התמודדות עם בעייתיות עם יצר המין. אי קבלה של יצר המין כלגיטימי. וזה בעיה של אמונת הייחוד. וזה העמדת האהבה כערך בלעדי. נו, זה כל מה שהתלמוד יודע להגיד. הוא אמר את זה יפה מאוד, דרך הסיפור הזה. עכשיו תראה, איך שיהושע בן פרחיה מדבר? בשביל מי הוא מדבר עכשיו? עשה לך רב וקנה לך חבר, ועבדן כל אדם לחף זכות. למי הוא אומר את זה?
לישו.
הוא אומר, עבדן את כל האדם לחף זכות, אפילו את הרב שלך. נכון? הוא קנה לך חבר, כדי שתהיה לך אהבה. ועשה לך רב, במקום למרוד. זה בעצם כל זה תגובה למה שקרה בחיים שלו. כן, מה אתה אומר?
הוא יכול להגיד את זה גם לעצמו. כי יש סוג של התפתחות, שעבדן את כל האדם, אני לא דנתי אותו.
נכון, זה יכול גם כלפי עצמו. עבדן את כל האדם לחף זכות.
הייתי צריך לדון.
הוא היה צריך לדון את ישו לחף זכות.
עכשיו, איך אנחנו צריכים, לאור הלקח ההיסטורי, שאנחנו כבר יודעים בדיעבד מה קרה,
כן.
לדון את יהושע בן ברכיה?
מה?
בכף זכות.
תדון אותו לחף זכות.
הוא עשה משהו לישו שגרם עוול לכל העם היהודי במשך 2,000 שנה. אז כנראה שהוא עשה משהו לא נכון אם נענשנו...
נכון, התלמוד אומר שזה לא נכון מה שהוא עשה. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כי יהושע בן פרחיה שדחאו לישו הנוצרי בשני ידיים. כך אומר התלמוד. הוא דחה אותו יותר מדי. כן. והוא הגיע אז. הגיע. כן. ברור. טוב, אז עכשיו זה יותר מובן, נכון? כל הסיפור הזה של יהושע בן פרחיה. כן, עכשיו אני רוצה קצת להתייחס לשאלה הקרונולוגית. זה בשבילך. כן, מה אתה אומר?
נשמע כאילו בסיפור יש יותר, כאילו סיפור בדיעבד. כאילו יש אישיות, אנחנו לא סובלים אותה, עכשיו בוא נביא את הסיפור שישמיץ אותה.
להפך, להפך, פה מי שלא בסדר זה הרב. התלמוד אומר את זה כדי לבקר את יהושע בן פרחיה.
כן, אבל בסופו של דבר הוא בא להציג פה משהו אחר, הוא בא יותר...
זה שיש ביקורת על ישו, לא צריך את הסיפור עם יהושע בן פרחיה. היהדות יש לה אי הסכמה עם ישו כבר מההתחלה, זה לא מהיום, נכון?
אי הסכמה עם
ישו
עצמו?
עם ישו עצמו, ודאי.
עם מאמינים שלו אחר כך.
עם ישו עצמו, תסתכל באבנגליון ותראה. איך הפרושים מדברים איתו, ואיך הוא מדבר עם הפרושים. רואים שמה שכבר מראש זה לא מסתדר. כן? על איזה רקע זה סיפור אחר, אבל כבר מאז יש בעיות. זאת אומרת, זה לא בגלל הסיפור עם יהושע בן פרחיה.
אבל היו שם, מה זאת אומרת, הפרושים, גם הפרושים היו שם תככים וכל מיני אינטרסים.
הפרושים לא הסתדרו איתו, בסדר? והוא לא הסתדר עם הפרושים.
כן,
היו
מושחתים.
גם היום אתה יכול למצוא אנשים
שלא מסתדרים.
מי אומר שהפרושים? מי אמר לך שהיו מושחתים?
הכהן הגדול היה מינוי של הרומאים, של הורדוס.
אני אגיד לכם מי אומר שהם היו מושחתים. הברית החדשה אומרת את זה.
כן. נו, ברור. היהדות עצמה מדברת על זה.
גם היהדות מדברת על זה. היהדות מספיק...
למה חרב בית שני?
נכון, 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 נכון. היו בעיות.
הייתה שם השחיתות.
בסדר, רגע, אתם רוצים כל הזמן להוציא עלינו דוח שלילי?
לא, אני לא אבד כאן זכות על ישו.
אתה רוצה אבד זכות על ישו?
כן.
מה פתאום?
למה הוא היה יהודי?
אז מה הוא היה יהודי? תראה, פעם היה איזה כומר אחד ששאל את הרב קוק. אמר לו אותה, הרב קוק, אתה בכל זאת צריך להודות שהנוצרים עשו הרבה דברים טובים. אולי אתה תכיר בזה שיש משהו חיובי בתוך הנצרות. ענה לו הרב קוק, העגל, רק אחרי שתחנו אותו ושרפו אותו, היה אפשר להשקוט אותו את בני ישראל. אז אחרי שאתם תעזבו את העבודה זרה וכל מה שאתם מדביקים שם, אנחנו נהיה מוכנים לגלות לכם מה הצדדים החיוביים שאנחנו חושבים על התיאולוגיה שלכם. בסדר? כלומר, הרבה מאוד זהירות, בגלל שהיום, תראה, אני בא במגע עם נוצרים. כן, זה קורה לי הרבה, דווקא. ודווקא הם נוצרים שכל הזמן אומרים לי, אנחנו אוהבים אתכם.
זה אבנגליסטים?
אבנגליסטים ואחרים. האבנגליסטים הם ראש החץ היום בכיוון הזה. אני אמרתי לכמה אנשי דת אבנגליסטים. אמרתי להם, אתם אומרים שאתם אוהבים אותי. וזה לא נכון, אתם אוהבים את ישו דרכי. ותדע לך שכל פעם שאני אומר להם את זה, הם לא יודעים איך להסביר את עצמם, כי זה נכון.
אתה יכול להסביר את עצמך קצת יותר?
מה?
לא כל כך הבנתי את ה...
מה היסוד התיאולוגי של אהבת ישראל של האבנגליסטים?
אהבת ישו.
הם אוהבים את ישו. מכיוון שישו יהודי, צריך לאהוב את העם שלו. צריך לאהוב את העם שלו, כי על ידי האהבה והתמיכה שתינתן לעם היהודי, ישו יחזור. ואז סוף סוף היהודים שדחו אותו, סוף סוף יכירו בו.
אם הוא יחזור, אז בטח שנכיר בו.
אם הוא יחזור? למה שנכיר בו?
אם הוא חוזר, אז סיבה...
אם הוא יחזור, יש לנו מסמרים מספיק.
אל תראה שם. כמה קשה לחזור, אף אחד לא
יצא
לעשות.
עכשיו, אם הוא ירצה להתקבל לישיבה, אם הוא רוצה ללמוד במכון מיד, לא, זה...
אתה לא
תדחה
אותו אם הוא ירצה ללמוד.
לא ידחה אותו, אני אסביר לו. אני אסביר לו, סוף סוף באת, חבל שאז דחה אותך רבי יהושע בן פרחיה, אני אסביר לו, עכשיו אני אסביר לו. משהו בעל. כן? מה? כן. טוב, אז איפה היינו? אז אני אומר, זה צריך מאוד להבין מה מסתתר מאחורי התיאולוגיה הנוצרית. יש שם הרבה הרבה מאוד בעיות ביחס לפחות לזהות שלנו. כלומר, עבור הנוצרים, ישראל זה לא אתה. זה הם. הרדת, כן? לא להסתיר את הדברים האלה, זה מה שהם קוראים.
היום יש כבר תנועות בנוצרים שהם...
שמה?
מכירים ב... בקלקול הזה אצלנו?
הם מכירים, הם טוענים שיש שתי בריתות.
לא, ראיתי איזושהי תוכנית בזה.
כן, שיש נוצרים.
שהם כאילו מתחרטים ומתנצלים על 2008, אנטישמיות.
אז מה? זה שום דבר.
ישראל, ישראל,
מנבד הזהות הישראלית,
כאילו, כל הדברים שאתה אומר
כלפי נצרות,
היה, יש איזה מגמה כזאת גם.
לא. זה מה שמוכרים לך. אם אתה תיכנס יותר לעומק, אתה תראה שבעצם מה שמסתתר מאחורי זה, זה בעצם אותה תיאולוגיה של ההחלפה, עם מוכנות להכיר בזה שהברית הראשונה לא בטלה. כן? כלומר, במקום ביטול הברית, יש תוספת ברית. זה כל הסיפור. תדבר איתם. לי יוצא לדבר איתם, בסדר? אני קצת יודע על מה מדובר. בסדר, אין בעיה. בסדר. אבל בכל מקרה, עדיין הם לא השתחררו מאותו האיש. כלומר, בבחינה תיאולוגית, עדיין אותם נוצרים, אפילו שיגידו שהקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל וכל מיני דברים כאלה, עדיין עובדים עבודה זרה לישו. הם מפורש אצלם, והם לא מתכוונים מהר לעזוב את זה.
טוב.
הם ממשיכים לעבוד עבודה פולחנית לישו. שום ספק. טוב. איך הם מסבירים זה מבחינה תיאולוגית? יש להם פלפולים מאוד מעניינים, אגב, מעוררי רחמים, אבל יש פלפולים. כן. אבל אני מוכן לדון לחב זכות. כן, כתוב, דוודן את כל האדם לחב זכות, אבל לא להיות נאיבי. בסדר? כן. אז זה היה לגבי יהושע בן פרחיה. בואו נמשיך לניתאי הארבלי. אפשר להמשיך? יאללה. ניתאי הארבלי אומר, סליחה, אני השתכתי להתייחס קצת לקרונולוגיה. הרי יש בעיה שיהושע בן פרחיה, כדי שזה יהיה רבו של ישו, צריך שישו ייוולד 100 שנה לפני כן. נכון? אלא מה שבפשטות צריך להבין, היום המחקר קצת מראה את זה, שהנצרות לא התחילה עם ישו.
נכון.
כלומר, הנצרות יש לה רקע, רקע כיתתי בישראל, כנראה שורשו אצל האיסיים או כתות ים המלח, ועוד כמה רעיונות כאלה. היום המחקר באמת יותר ויותר מצביע על הדברים האלה, יוחנן המטביל בכל זאת קודם לישו. וזה אומר שהישו הזה שמדובר עליו בצל רבי יהושע בן פרחיה, הוא מייסד הכת. הוא הראשון שהגה את הרעיונות האלה. זה לא ישו ההיסטורי המאוחר יותר, אלא זה אבי הרעיון. וזה מתחיל כבר בתקופה החשמונאית, בזמן יהושע בן פרחיה. בסדר? מרוצה עכשיו? אוקיי, הלאה. אתה רואה? תוך 30 שניות אפשר לפתור בעיות. טוב. ניתאי הארבלי. אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. מה השאלה? פורענות? פורענות. צרות. צורס. כן.
כמו שיש עכשיו בשפע.
כמו שתמיד היה. כן. טוב. אז מה זה הרחק משכן רע? ואל תתחבר עליו. מה זה שכן רע?
פלסטיניים.
למה? למה אתה אומר את זה? זה מעניין. מצד מה הם רעים?
כשהם קמים בבוקר הם חושבים איך להזיק לנו.
אז מה ההבדל בין זה לבין אל תתחבר לרשע?
לרשע זה מישהו קרוב
אליך. הרי פה יש שני סוגי אנשים שצריך להתרחק מהם, נכון? רע ויש רשע. מה?
שכן. רשע יש בגלל בין דן ג'ונדר.
כן.
כמו הדוגמה האלה שקודם פרוטקשן.
נו. אז לא להתחבר.
מה?
אז זאת אומרת, זה אל תתחבר לרשע. כן, ולמה קוראים...
חבר לרשע, הכוונה לשתף את הפעולה בשביל להצליח...
אני חושב ש...
בשביל האינטרסים שלו.
עברי, והרשע הזה הוא לא רע?
כן.
הוא רע, אז איך הוא רע? אז למה לא לכלול את זה במילה שכן רע?
כי הכתוב פה הרחק משכן רע, זאת אומרת, זה בן אדם שהוא רחוק ממך, מישהו שהוא לא קרוב אליך, והוא שכן שלך, והוא רע, אז תתרחק ממנו. גם אם הוא... אל תתקרב אליו, ואל תתחבר לרשע.
לא, לא.
המילה תתחבר...
אני מקבל, אבל אני שואל עכשיו לא על הרחק משכן ולא על המילה אל תתחבר. אני שואל על ההבדל בין רע לרשע.
אולי רע זה מבחינתך ורשע זה מוחלט
השכן רע, הוא חי את החיים שלו, וזה שאתה נמצא, זה שאתה בקרבה לו, אתה שכן שלו, יכול שזה עושה לך רע.
אז אני צריך לעבוד על עצמי. אם הוא בן אדם טוב, ורק הנוכחות שלו עושה לי רע, אז אני צריך לעבוד על עצמי. מה? אז יש לו מעשים רעים. אדם שיש לו מעשים רעים, הוא רשע?
לא, זה לא מעשים רעים.
המעשים שלו טובים?
זה מעשים ש...
למשל, הוא צובע את הגדר שלו בצבע שלא מוצא חן בעיניי. אז צריך להתרחק ממנו?
לא,
זה כמו שכן. אז זה דווקא, כל פסיכולוג יגיד לך שלא. פסיכולוג יגיד לך, אתה צריך להכיל את זה שהוא שונה ממך, שנכון, זה מעצבן אותך, אבל סך הכל מה שהוא עשה זה לא דברים רעים, אז תקבל אותו. למה אתה קורא לו רע?
הוא עושה מנגל בשבת.
הוא עושה מנגל בשבת, נו, ואז מה?
אז הוא מגיע לך הביתה, ומפריע אותך
לרופאים מהדתי שלך. זאת אומרת שהוא עושה עבירה.
מבחינתך.
ראה, מה זה מבחינתי? הוא עושה עבירה או לא עושה עבירה?
אם הוא לא יהודי.
רגע, אתה דיברת על גוי או על יהודי עכשיו?
השכן.
לא, אם הוא גוי, אז זה לא בעיה שהוא עושה מנגל בשבת, מה אכפת לי?
לא מפריע.
הוא גוי, אז למה שתהיה בעיה בזה?
ואם זה יהודי,
זה תלוי. כן? סתם ככה, אסור לעשות עבירות, נכון? אבל אני רוצה להבין למה אתה... אני רוצה להבין למה פעם אתה קורא לו רע, פעם אתה קורא לו רשע.
שכן רע זה שכן שהוא סתם בהמה, לא קיבל חינוך, הוא מתנהג בגסות, צועק, לא מתוך זה שהוא בן אדם רע, הוא בן אדם טוב.
הוא אדם טוב?
הוא בן אדם טוב.
אמרת שהוא מתנהג כמו בהמה, אם הוא צועק אז הוא לא אדם טוב? אז הוא מלכלך, אז הוא לא אדם טוב?
אבל הוא בן אדם טוב.
למה? במה הוא טוב?
אין לו כוונה.
למשל, אם אתה תבוא אליו, הוא יארח אותך יפה, הוא יעזור לך.
אבל אמרת שהוא בהמה.
מה?
אמרת שהוא בהמה והוא צועק.
אבל הוא מתנהג כמו בהמה.
אז הוא מקלל, אז הוא לא מתנהג, אז זה רע?
אבל למה...
זה כן מכילה את מה שאומר, זה כן מכילה.
מה?
שכן, זה בדיוק הגדרה של שכן רע. במציאות הוא כן, כאילו יש כאלה אנשים ש...
אבל אם הוא עושה דברים רעים, סליחה, מה שמפריע לי זה שצריך להפנים את זה. אדם שעושה רע, ההגדרה שלו זה רשע. אז אם הוא שכן רע, אז הוא רשע. לכן, אני לא מבין למה כתוב, על חלק משם. למה? מי שעושה רע הוא רשע. זה הגדרה של הרשע. מה זה רשע? זה מי שעושה רע.
עושה רע, זה לא בכוונה לעשות רע. אם הוא היה יודע שהמעשים שלו כל כך מזיקים, הוא לא היה עושה אותה. אבל הוא אפילו לא יודע, הוא לא מודע לזה.
הוא לא מודע.
למה דגש לשכן?
זה
דבר
כמו שהוא אמר, אבל נראה לי שרע זה בן אדם עושה שהוא חושב שהוא סובייקטיבית רע לך,
למה זה מעשה רע?
הוא לא יתכוון להזיק לך בזה. לא משנה, אני אומרת אם זה מבחינתך בעייתי, אז הוא לא יתכוון להזיק לך בזה. רשע, בגלל שהוא יודע שאתה לא סובה ירוק, מצווה לך את הגדר בירוק. הכוונה של הבן אדם להרע איתך, זה הופך אותו לרשע.
אם אני לא סובל את הצבע של הגדר, אז אני צריך להתרחק? לא צריך להתגבר על עצמי?
לא, בסדר, הצבע של הגדר זה סתם את הפורה הזה, אבל יכול להיות שיש אחרים, בונה לך בתוך החצר, אני לא יודעת משהו שהוא לא מתאים.
בתוך החצר בעיה שלו? מה הבעיה? בתוך החצר שלי זה אצלי, זה כבר לא שכן.
אם הוא בנה את החצר שלך, שאתה לא תכוונה להזיק, אז הוא משך. ואם הוא עושה את זה בטעות, אני לא יודעת, באיזשהו חוסר הבנה, זה פשוט שכן רע, שלא חושב קדימה, לא
צריך לעשות. אני רוצה להגיד לכם מה שהמפרשים אמרו.
מה אתה חושב?
אולי אין הבדל, אני אמר
שכן. כן, שלמה. כתוב שכן רע. אם הוא עושה לי רע, זה הוא רע.
לא, לא, הוא לא עושה לי רע. רע לי, נתחברה לי שהוא שכן.
למה רע לך שהוא שכנך? כי הוא אדם טוב או כי הוא אדם רע?
כי משהו שם לא...
אז למה שאני צריך להגיד רבה? זה אתגר.
הוא מאתגר.
ברגע שיש מישהו שהוא בסדר, אבל רק זה עושה לי רע איך שהוא מתנהג. אני צריך להתגבר על עצמי. בכלל זה לא סיבה להתרחק ממנו, כן. נרדפות.
שכן רע, קרי שכן רשע,
לא, אבל רשע זה בשביל...
אז זאת אומרת שהמשנה בעצם לא דייקה בדבריה. זאת אומרת שהכל המשנה זה ספרות. בספרות למדנו שצריך להשתמש במילים שונות, אז...
לא, אבל רגע, רשע זה בשביל...
אני חושב שניתאי הארבלי, סך הכל, הוא לא אמר הרבה דברים במסורת שבעל פה, אם הוא כבר טרח לי להגיד משהו, הוא התכוון כנראה באופן זוויה. כן, בבקשה. נכון, יש מפרשים שפירשו כך, בהחלט אני מקבל את זה, כלומר, הוא שכן רע, אז תתרחק, אבל להתחבר לרשע זה באופן יזום, כן, מה? כן, מה? אם אני גר ליד רשע, אז יש לי שכן רשע, מה הבעיה?
יש לי איזה הסבר.
וכתוב, אל תתחבר לרשע. לפי דברייך, אין רשע בכלל בעולם.
אם אני מכירה את הבן אדם שנפגע,
אז למה כתוב, אל תתחבר לרשע? תתחבר, עד רבה.
זה משהו לא סובלני, גם.
יש באנגלית.
אתם יודעים, כיוון שאנחנו מתקרבים אל המבזק, אני רוצה להגיד בכל זאת אולי משהו.
כן.
אני רוצה להגיד משהו. רע זה בן אדם לחברו, רשע לשמיים. בן אדם לחברו או לשמיים. בן אדם לחברו זה שכן רע, ואל תתחבר לרשע שהוא רשע לשמיים, אף על פי שהוא טוב לבריאות. זה הכל.
מה זה רשע לשמיים? למה הכוונה?
הוא עובר עבירות.
איזה סוג
עבירות? כל העבירות שבתורה, כל מה שאתה רוצה.
הוא אוכל חזיר?
למשל, אפשר לאכול חזיר, נורא. טוב, אני צריך
להבין. זה עושה פה רשע?
ודאי, מי שעובר עבירה הוא רשע.
אבל הוא לא תופס להיום, הרב, המשפטות.
אני אמרתי תופס, הוא לא תופס. זה, מה?
זה נה?
לא. מה פתאום? לא, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? לא. אני רוצה לענות, סליחה. אתה נותן לי לענות על שאלה, כן או לא? בסדר, נשאלתי שאלה, אני רוצה לענות עליה, אז תן לי לעשות את זה. כן. אז השאלה היא, האם החילונים שאוכלים חזיר, לא אמרתי כל החילונים אוכלים חזיר, האם החילונים אוכלי החזיר הם רשעים? זאת השאלה, נכון?
הם רשעים?
לפני כן אמרת שזה לא תופס.
אבל הם רשעים תופס מה?
אני יכול לענות או לא?
כן.
בסדר? התשובה היא שהם לא רשעים. מדוע? כי כדי לחשב רשע כשאני עובר עבירה, אני צריך להיות מודע לזה שהעבירה היא עבירה. גם הדתל"ש, זה לא משנה, אותו דבר. כי גם הדתל"ש הוא אנוס על ידי האווירה הציבורית הכוללת. ולכן אי אפשר לדון אותם.
איזה חילוני ישראלי לא יודע שאסור לאכול חזיר?
כל חילוני ישראלי לא יודע שאסור לאכול חזיר. הוא חושב שהדתיים חושבים שהוא צריך לא לאכול חזיר. אבל הוא חושב שהם משוגעים.
זה אותו דבר לגבי שרימס?
טוב, עד כאן להיום, אנחנו נמשיך את הדיון הזה בפעם הבאה. שלום.